שלום. נושא לימודנו המרתק הערב הוא תורה ומדע. לכאורה הנושא של השיעור הוא מוזר. מדוע לדבר על תורה ומדע? הדבר דומה לכאורה על דיבור על גידול חסה ורקמה. גידול חסה זה דבר של עצמו מעניין מאוד, ורקמה זה גם נושא מעניין מאוד, אבל לא חייבים לקשור כל נושא לנושא אחר. לכן הדיבורים על תורה ומדע מלכתחילה צריכים להטמיע. הרי לתורה יש מטרות משלה, יש תוכן משלה, ואילו המדע יש לו מטרות משלו. לכן לא מובן מדוע מתעקשים, ובהרבה שיעורים, הרבה הרצאות, הרבה סמינריונים ניתנים על הקשר או היחס בין תורה לבין מדע, כשלכתחילה נראה שהנושאים האלה שונים לחלוטין, במיוחד כשבאים לדבר על השאלה האם התורה והמדע סותרים זה את זה, או אפשרות גם היא בעייתית לכאורה, להגיד שהתורה והמדע מתאימים זה לזה. כן? מלכתחילה כשאנחנו דנים על דברים כאלה צריך להגדיר על מה אנחנו מדברים בכלל, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את המילה תורה, ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את המילה מדע. ואז אנחנו נראה אם בכלל שייך לתת שיעור על הנושא המשותף, אם בכלל, בין התורה לבין המדע. אבל לצורך זה אנחנו נתחיל מן השיטה של ההמון. כלומר, יש שיטה מצויה בהמון, אפילו אצל ההמון הדתי, שאנחנו צריכים להתייחס אליה תחילה, למרות שהיא לא נכונה. ואחר כך נצטרך להעניק בדברים ולראות מה האמת. ראשית כל, הייתי רוצה פה להתייחס לשאלה פשוטה, שאלה המונית. אין לה שום התחלה לשאלה הזאת, אבל מכיוון שזאת שאלה שכולם שואלים אותה, צריך לשאול אותה. איך התורה מתיישבת עם גילויים מדעיים חדשים? כגון, ואני אביא לזה שתי דוגמאות, למרות שאפשר לדבר על הרבה יותר, אבל יש שתי דוגמאות מצויות בעולם הדתי. גיל העולם ותורת האבולוציה. בסדר? הנחת היסוד של השואלים היא תורת האבולוציה מניחה שהאדם מוצאו מן הקוף, ואילו, אני מפשט, כן? סכמטי. ואילו לפי התורה האדם מוצאו מן הבוץ. ואם כן, יש פה סתירה בין שתי ההנחות. כמו כן, ישנה הנחה אחרת, והיא שלפי הדתיים, כן, העולם הוא בין 5,760 שנה, ואילו הנחת היסוד של המדע המודרני על כל פנים הוא שהעולם הוא בין מיליארדי שנים, כשהתיאוריה היותר מקובלת היום היא תיאוריית המפץ הגדול על מוצא העולם. נדבר גם על העידנים הגיאולוגיים שאנחנו מוצאים על פני כדור הארץ, שעושים את כדור הארץ שלנו בין 4.6 מיליארד שנה או 5 מיליארד שנה, אם נרצה לעגל. מה זה 400 מיליון שנה ביניהם? על כל פנים, זה הנתון של ההמון השואל. הרבה פעמים אפשר לראות את זה, כן? אנשים שאומרים, איך אתם יכולים להאמין בכך וכך, הלא התורה, הלא המדע סותר את זה. או לפעמים אפשר למצוא אצל הדתיים רציעה מן העיסוק המדעי בגלל שרואים בו כפירה. כן? עד כאן השיטות, עד כאן היסוד של השאלה, והייתי רוצה להתייחס תחילה לארבעה סוגי תשובות שרגילים לתת בתחום הזה. ארבעה סוגי תשובות, ואני מקדים כבר מראש, כל ארבעת התשובות שינתנו עכשיו הן לא נכונות. אבל מכיוון שהן מצויות בשטח, אני מוכרח להתייחס אליהן. הנחת היסוד הראשונה היא, כדלהלן, התורה היא אמת. וממילא המדע שקר. למה מתכוונים כשאומרים התורה אמת? אמת היא שהעולם הוא בין האלפים תשעת שנה, ואמת היא שהאדם מוצאו מן הבוץ, ולכן כל ההנחות המדעיות האחרות שקר הן, שהרי התורה התבררה לנו כאמת. ממילא אנחנו יודעים שכל מה שסותר את זה הוא לא אמת. זאת היא שיטה מצויה. אגב, לא אציין מי הם בעלי השיטות מפני כבודם, כן? אבל בוודאי תפגשו בספרות הדתית אמירות כאלה, כלומר אמירות שמכיוון ש... אבל אתם תראו את כל השיטות כולן. השיטה הראשונה אם כן היא, מכיוון שהתורה היא אמת, אז ברור שמה שאומרים אנשי המדע הוא שקר. דבר פשוט ביותר. אגב, אנחנו נראה גם שיש תערובת בין השיטות. לפעמים, כלומר, יש אנשים שמוכנים לקבל את שיטה א' בתחום מסוים, את שיטה ג' בתחום אחר, אבל בינתיים אני רק בשיטה א'. השיטה השנייה אומרת כך, זו שיטה הופכית לשיטה הראשונה, והיא שמכיוון שהמדע הוכיח את מה שהוכיח, הדבר הזה מוכיח אם כן שהתורה אינה אמת. אין שיטה שמצויה אצל מספר אנשי מדע בני המאה ה-19 וחלק מהפילוסופים שלהם, הנקראים פוזיטיביסטים, הטוענים שמכיוון שהמדע הוא הכלי היותר מדויק כדי לברר את האמת, אז כל השאלות המטאפיזיות הגדולות שהדתות והפילוסופיות שאלו את עצמם במשך הדורות, כל השאלות האלה המדע עתיד לפתור אותן. אם כן, הנחת היסוד של השיטה השנייה היא שמכיוון שהתברר שהעולם הוא בין כך וכך מיליארד שנים, ומכיוון שהתברר שהאדם מוצאו מן הקוף, ממילא זה מברר שתורת משה אינה חלילה אמת. בסדר? אלה הן שתי שיטות ראשונות. הצד השווה של שתי השיטות הראשונות הוא, אני מקווה שאני ברור, כן? אם זה לא ברור, תשאל. הצד השווה של שתי השיטות הראשונות הוא שמניחות השיטות האלה שהתורה והמדע סותרים זה את זה. ומכיוון שהם סותרים, יש צורך לבחור באחד מהם, או בתורה כאמת, או במדע כאמת. זה דבר פשוט. למשל, הכנסייה הנוצרית השתמשה בטיעונים האלה כדי לפסול שיטות מדעיות במקדם. לפני בערך 500 שנה קם פולני אחד בשם קופרניקוס, ובגללו כדור הארץ התחיל להסתובב מסביב לשמש. כלומר, עד אליו השמש הייתה מסתובבת מסביב לכדור הארץ, אבל קופרניקוס זה הגדול מיהושע בן נון, והחליט לשנות את הסדר, ומכאן ואילך התחיל כדור הארץ להסתובב מסביב לשמש. זה הטענה של קופרניקוס. והחזיקו אחריו חלק מן הפוסקים, גלילאו וקפלר וכדומה, ברונו, והכנסייה אמרה שאסור להאמין בזה, שהרי כתוב בספר יהושע שיהושע עצר את השמש, אם כן מי שנע זה כדור, זה השמש ולא כדור הארץ, כן? והיה אפילו איזה בחור צעיר בשם ג'ורדנו ברונו, היה איש מדע אבל קצת תנין, שאלו אותו בפני בית משפט של האינקוויזיציה באיטליה, שאלו אותו, האם אתה חושב שכדור הארץ מסובב מסביב לשמש או השמש מסתובבת מסביב לכדור הארץ? והוא היה אדם ישר אבל טיפש כנראה, והוא אמר, אני חושב כמו קופרניקוס שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. ואז שרפו אותו, וזה נורא חבל, בגלל שהיה אפשר להמשיך את ההתפתחות המדעית שלו. הוא היה אדם מאוד חכם, הוא יכול לגלות עוד כמה גילויים מדעיים, והוא לא הבין שבפני בית משפט של האינקוויזיציה יש דברים ששומרים בכיס ולא בפה. על כל פנים, זאת השיטה השנייה האומרת שישנה סתירה. כלומר, שתי השיטות הראשונות האלה אינן שוות בזה שהן אומרות שישנה סתירה בין התורה לבין המדע, או נגיד ככה במובן יותר כללי, שיש משמעות תיאולוגית לשיטות מדעיות, ולכן צריך לבחור או בתורה או במדע. עד כאן שתי השיטות הראשונות. עכשיו אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לעבר שתי שיטות נוספות שמצויות מאוד בעולם הדתי היום. השיטה השלישית אומרת שאין שום סתירה בין תורה למדע, ובאמת התורה אומרת את האמת, וגם המדע מסכים עם זה. למשל, לפני כמה שנים יצא ספר בשם אמונה ומדע, ששם המחבר מסביר שמבחינה מדעית אפשר להוכיח שהעולם הוא רק בין 5,700 ומשהו שנים, ושמבחינה מדעית מוכרחים לקבל שהאדם איננו בא מן הקוף אלא מן האדמה. אם כן, ישבנו בין התורה לבין המדע והחלטנו שהתורה והמדע אומרים אותו דבר, כשכובד המשקל הוא לטובת התורה. התורה אמת, וזה נכון גם מבחינה מדעית. עד כאן השיטה השלישית. השיטה הרביעית היא בדיוק הופכית לשלישית, אומרת כך: יש מה שאומר המדע זה נכון, והתורה מסכימה לזה. מה זאת אומרת? המדע צודק כשהוא אומר שהאדם בא מן הקוף, והמדע צודק כשהוא אומר שהעולם הוא בין מיליארדי שנים. אבל דע לך שגם תורת משה מסכימה עם זה, שהרי ימצאו מדרשים, יחפשו מדרשים וימצאו שאומרים שאדם הראשון היה לו זנב, ושאחר כך הקדוש ברוך הוא חתך לו. וגם ימצאו מדרשים שאומרים הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. אם כן, אתה רואה שהעולם הוא בין מיליארדי שנים אפילו לדעת חכמי ישראל. וגם ימצאו ספרי קבלה שבהם כתוב על עידנים קדמוניים לפני העולם שלנו. אם כן, אתם רואים שאין שום סתירה בין התורה למדע, כל מה שהמדע אומר זה אמת, והתורה מסכימה לזה. כן, אגב, כשאומרים דעת המדע, מתכוונים לצורה קצת קריקטורית, כן? כאילו שכל אנשי המדע אומרים אותו הדבר, כאילו שהמדע זה איזה מין מסגרת דוגמטית מלכתחילה. אבל אני אומר את זה בכוונה בצורה סכמטית, כדי שיהיה ברור על מה מדובר. אם כן, שיטה שלישית ושיטה רביעית, אני חוזר עליהן. השיטה השלישית אומרת התורה אמת וגם המדע מסכים עם זה, והשיטה הרביעית אומרת המדע אמת וגם התורה מסכימה לזה. הצד השווה שבין שתי השיטות האחרונות, בין השיטה השלישית לשיטה הרביעית, ששתיהן חושבות, שתי השיטות, שהתורה והמדע מתאימות זו לזו. כן, זה ברור. שתי השיטות הראשונות סוברות שיש סתירה בין תורה ומדע, שתי השיטות האחרונות מניחות שיש התאמה בין תורה ובין מדע. עד כאן ברור? אם זה לא ברור, אז זה הזמן לשאול, כי אחר כך אני אסבך. טוב, זה ברור. כן. עכשיו, הצד השווה שבכל ארבעת השיטות, שכל ארבעת השיטות האלה הן לא נכונות, וזאת מסיבה פשוטה אחת: כל ארבעת השיטות האלה בנויות על הנחת יסוד אחת, והיא שהתורה והמדע מדברים על אותו נושא. זאת אומרת, כששואלים את השאלה בין כמה העולם, יש תשובה שנשמע אצל אנשי מדע ויש תשובה שנשמע אצל אנשי תורה, והם מדברים על אותו נושא. ואז אנחנו צריכים לבדוק אם יש סתירה או התאמה. אבל כפי שאמרתי בהתחלה, לדבר על תורה ומדע זה בערך כמו לדבר על רקמה וגידול חסה. זאת אומרת, אני לא מבין מדוע מלכתחילה צריך שיהיה קשר בין שני התחומים. והלא, המדע עוסק בדבר פשוט, תיאור המציאות במובן הרחב של המילה, התפקוד בהווה, התפקוד בעבר, התפקוד בעתיד, אבל תיאור התפקוד של המציאות. המדע בא לענות על השאלה מה, ואילו התורה בא לענות על שאלה אחרת לגמרי, והיא משמעות המציאות. היא באה לענות על השאלה למה, או על השאלה איך, או לשם מה. כלומר, אלה הן שאלות ערכיות, לא שאלות מדעיות. לכן, מלכתחילה לדבר על התאמה אפילו בין תורה לבין מדע, הדבר הזה נראה לכאורה מגוחך. כן, בבקשה. רוצה להגיד משהו? אם כן, לכאורה, היה מקום לומר שכל ארבע השיטות האלה הן לא נכונות. עד כאן ברור. ובזאת אנחנו עוברים אל שיטה חמישית. השיטה החמישית גם היא לא נכונה, אבל כאן אני אגיד מי אמר אותה, כי אין לי פה בעיה. זה ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' היה נהנה אולי מהחלק הראשון של מה שאמרתי עכשיו. ישעיהו ליבוביץ' אמר, כיוון שהתורה זה מדעי הרוח והמדע זה מדעי הטבע, אז אין מה לקשור, נקודה, אין שום קשר בין תורה למדע, עד כאן דברי קודשו. כן? לכן כל הדיונים, האם יש התאמה או אין התאמה, זה בכלל לא נוגע לעניין, כיוון שזה בכלל נושאים שונים. כן. לא, מה פתאום? כתוב בתורה שהשמש... לא, 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 סליחה. כתוב בתורה שהשמש שוקעת. אני לא יודע, אני הלכתי לבדוק, זה לא נכון, היא לא שוקעת. כן? אז ראה, אז יש סתירה בין תורה לבין מדע? לא. כשאומרים לך שקיעת החמה, מדברים על תשובה לאותה שאלה, כן? כלומר, מה קורה לשמש כשהיא מאחורי האופק? כשאיש המדע שואל את השאלה הזאת, הוא מתכוון לשאול שאלה אחרת מאשר כשאיש תורה שואל את השאלה הזאת, למרות שזה אותן המילים. או אם ניתן לך דוגמה פשוטה, אם אני רואה ילד שמתנהג בצורה מופרעת, אז אני תופס אותו באוזן, בלי אלימות כמובן, כי זה אסור לפי החוק, אבל זה ציורי, כן, היפותטי. אני תופס אותו באוזן ואני אומר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? אז ודאי שאני מתכוון לשאלה המנטלית. כן, לא, אתה כבר הגעת לכיתה כך וכך, אז איך אתה מתנהג כמו ילד יותר קטן? כן, זו השאלה, בן כמה אתה? אבל בתעודת זהות כתוב משהו אחר. בתעודת זהות שלו כתוב שהוא נולד בתאריך כזה וכזה, מקווים משהו אחר. ברור? או למשל, הייתה אישה אחת מפורסמת בשם הלן קלר, שלומדים עליה בבית ספר בארץ, כתבה ספר, נולדתי בגיל 4. לכאורה, מבחינה מדעית, אין משמעות לכותרת הזאת. כן, נולדתי בגיל 4, זה בלתי אפשרי. אדם נולד בגיל 0, אבל להגיד, נולדתי בגיל 4, היא מקווים למשהו אחר לגמרי. למרות שהיא באה, שגם שני המשפטים האלה באים לענות על השאלה, בין כמה אדם פלוני. אבל מקווים משהו אחר לגמרי. לכן, כשהתורה אומרת לנו בין כמה העולם, מה שהיא אומרת זה נכון, אבל היא מדברת במישור אחר לגמרי, במישור המוסרי. כלומר, עבורנו מתי מתחיל העולם? יש למשל בכתובות, זה מאוד אופייני, מי שהשתתף בחתונה יודע, כשקוראים את הכתובה, בשנת 5760 שנה לבריאת עולם, למניין שאנו מונים פה אולמי פלס. זאת אומרת, יש... מה זאת אומרת? זה לא בא לומר שזאת מציאות אובייקטיבית, אלא זה המניין שאנחנו מונים. יש לנו עניין להתחיל את בריאת העולם מתאריך מסוים. מבחינתנו מה שלפני זה הוא חסר משמעות. מבחינתנו זה אפס ועין. עכשיו, איש המדע מתעניין בשאלה אחת לגמרי. הוא מתעניין מבחינה חומרית בין כמה העולם. אז יש לו תשובות משלו, הוא יגיד בין כך וכך מיליארד שנה. כן? זה מובן. לא חדר את זה. כל יפה. אם כן, לכאורה אני אומר, צודק ישעיהו ליבוביץ' כשהוא אומר שאין שום קשר בין תורה לבין מדע, מה אתם בכלל מבלבלים את המוח? כלומר, כשאנחנו נשאל האם האדם בא עפר מן האדמה, ודאי שהאדם בא עפר מן האדמה. האם הוא בא מן הקוף? כן, ודאי שהוא בא מן הקוף, אבל זה שאלות אחרות לגמרי. זה מבחינה מדעית, ביולוגית, אנחנו נחקור איך הגוף של האדם נוצר, ואז תתקבל או לא תתקבל תיאוריית האבולוציה, זה שאלה אחרת. אבל התורה רוצה ללמד אותנו מבחינה ערכית מהו האדם. אז נדע לך, האדם בא מן האפר. איך הוא בא מן האפר? כמה מיליארדי שנים זה לקח לו? האם אפר זה כפשוטו או לא כפשוטו? זה בכלל לא מעניין אותנו. זאת שאלה מדעית, לא שאלה תורנית. ולכן אי אפשר, לכאורה, להקשות קושיות או אפילו להתאים התאמות מן התורה לבין המדע. לכן, ארבעת השיטות הראשונות שאמרו שהתורה והמדע מדברים על אותו נושא הן לא נכונות, וכמו כן גם השיטה החמישית גם היא לא נכונה, אבל עוד לא הסברתי למה. כן. השיטה החמישית, אם כן, שיטתו של ישעיהו ליבוביץ'. מה היא אומרת? היא אומרת, אם כן, שבעצם אתם אל תבלבלו את המוח, לא הדתיים ולא החילונים צודקים, בעצם אין שום קשר בין שני התחומים, תורה דבר אחד, מדע דבר אחר, נקודה. ושלום על ישראל. אבל האמת היא שהוא לא צודק, כדרכו בקודש שלו. האמת היא השיטה השישית. איך אני יודע שהיא אמת? זה כי זו שיטתו של הרב קוק, ודרכו של הרב קוק להיות צודק בכל מה שהוא אומר. ואם כן, שיטתו של הרב קוק היא בנויה משני סעיפים. סעיף א' בתורת הרב קוק: אין שום קשר בין תורה למדע. סעיף ב', יש קשר עמוק בין תורה ומדע. והשאלה היא, איך אנחנו מסתכלים על זה? כשאנחנו אומרים שאין קשר בין תורה למדע, הכוונה, השאלות הילדותיות המקובלות. זאת אומרת, לומר שיש עמדה לתורה בשאלות מדעיות. כבר קדם לרב קוק בזה הרמב"ן. הרמב"ן, בפירושו לתורה, מתיח ביקורת קשה נגד הפרשנים שהסבירו את חוקי הכשרות מסיבות של בריאות. כן? כלומר, אפשר להגיד, זה לא בריא לאכול חזיר, אבל זה בריא לאכול פרה. כן? אפשר להגיד את זה, ויש כאלה שהסבירו באמת את חוקי, את חוקי הכשרות משיקולי בריאות. הרמב"ן אומר, אם זה כך, אז התורה היא ספר רפואה. רפואה לא צריך בשביל זה תורת משה, אפשר ללמוד במעבדה, אפשר ללמוד באוניברסיטה. זאת אומרת, אי אפשר לצמצם את דבר השם לנתונים ביולוגיים, גם אם תהיה התאמה. כלומר, גם אם נגלה שיש איזשהו צדק בחוקי הכשרות, ושבאמת הם יותר בריאים, אבל אי אפשר לומר שטעם נתינתם של החוקים האלה זה מתחיל מנתונים שכל רופא במעבדה שלו יכול לגלות. כמו כן גם, אם אנחנו נרחיב את המושג הזה, אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא יטריח את כל הבריאה כולה, שלח 10 מכות במצרים, בקע את הים, סיפק צורכנו על ידי מן בצורה ניסית, והביא אותנו להר סיני, ועשה כזה בלגן באש וברקים, כדי ללמד אותנו דברים שאפשר ללמוד אותם ולבדוק אותם במעבדה. ולכן, צודק הרמב"ן, אפשר לתת לו ציון בכלל, שהוא אומר שאי אפשר לצמצם על כל פנים את חוקי התורה לנתונים של מדע. בעקבותיו הולך כמובן הרב קוק. אבל יש צד אחר של כן קשר בין תורה לבין מדע, אבל לא במובן הרגיל. מי שברא את העולם, העולם שהמדע חוקר אותו, הוא בעצמו זה שנתן את התורה. ואת התורה שלו הוא נתן באותו עולם שהמדע חוקר. אם כן, אם כן הקדוש ברוך הוא, כן? אם הקדוש ברוך הוא ברא באותה המסגרת, באותה המציאות, את התורה ואת המדע החוקר את העולם שבו התורה ניתנה, אם כן לא ייתכן שאין איזושהי כוונה כוללת של קשר ביניהם. כלומר, יש אחדות פנימית בתוך הבריאה, בעצם זה שאנחנו אומרים שהשם אחד. זאת אמונת הייחוד של עם ישראל. השם אחד, ולכן הוא נמצא בכל, גם בתורה וגם במדע. ולכן לא ייתכן לומר שאין קשר בכלל בין תורה ובין מדע, ברור ששניהם מכוונים למטרה אחת כוללת משותפת, שאותה אנחנו צריכים כמובן ללמוד. אני מקווה שהדברים ברורים. לכן אומר הרב קוק, בוודאי שיש כוונה של הקדוש ברוך הוא להסביר לנו משהו מן התורה דרך המדע, ויותר מזה, ישנה השגחה אלוהית ב התפתחות הגילויים המדעיים. כלומר, גם התפתחות המדע היא שייכת לתוכנית גדולה של ההשגחה. כאן נביא מספר דוגמאות שהרב קוק בעצמו נותן אותן באגרות ראייה, באגרותיו. למשל, לגבי ההנחה שכדור הארץ שטוח. אומר הרב קוק, ברוך השם שבני אדם לא ידעו את האמת בימי קדם. כי אם האדם היה יודע, האדם הקדמון, הפרה-היסטורי, כן? אתם יכולים להמציא לו שם, אני לא יודע איך קראו להם, ברופס, כן, למשל. אבל אתם רואים שברופס יום אחד היה קם והיה מבין, היו מסבירים לו, היו מלמדים אותו, שהארץ שעליה הוא עומד היא בעצם כדור, ושהכדור הזה מתגלגל במהירות אדירה של מאות אלפי קילומטרים לשעה בתוך החלל. מה הייתה התוצאה? הוא היה כל כך נבהל שהוא היה נאחז בעצים כדי לא ליפול. כל היציבות של עולמו הייתה מתערערת. לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? בחסדיו הרבים, הסתיר מן האדם את הידיעה שהארץ כדורית ושהיא מסתובבת. אלא נתן לו את התחושה של היציבות שיש בסיס. הארץ לעולם עומדת. יש תכלית מוסרית לאי ידיעה המדעית הזאת, או לידיעה המדעית החלקית, כי זה באמת נכון שהארץ יציבה במובן מסוים. כלומר, יש גרעין של אמת בהנחה שכדור הארץ שטוח, כן? אבל זה רק גרעין של אמת, זה לא האמת הכוללת. וכן, ברוך השם, השם הסתיר מן האדם את זה. כן. אנחנו כבר התפתחנו. זאת אומרת, אנחנו כבר, אחרי כמה אלפי או מיליוני שנים, אנחנו כבר, ברוך השם, יותר יציבים. כלומר, התרגלנו אל העולם. אז פיתחנו מושגים מופשטים. אנחנו יכולים היום לעשות הפרדה בין אמת מופשטת לאמת נחוות. כלומר, אני יכול לחוות חוויה, ולדעת שמבחינה מדעית זה אחרת, זה לא מערער אותי. בימי קדם ההפרדה הזאת עוד לא הייתה קיימת. זה קשר ישיר בין התפיסה, בין התחושה המיידית לבין העולם הפנימי, לבין השקפת העולם. מובן? או ניתן דוגמה אחרת, יותר קרובה אלינו. שוב מסביר הרב קוק במאמרי ראייה הפעם, מה הייתה הטובה הגדולה שצמחה לעולם מן המחשבה שהארץ אומנם כדורית, אבל עומדת במרכז הקוסמוס, וזה כדור הארץ מסובב מסביבה. אומר הרב קוק, זה דבר מאוד חשוב לדעת שכדור הארץ עומד במרכז, כי זה נותן תחושה לאדם שהוא מרכז העולם. כי הרי מי שהתושב החשוב ביותר של כדור הארץ, הלא הוא האדם. ואם אני מניח שהארץ עומדת במרכז הכל ושהכל מסתובב מסביב לי, אז זה נותן לי תחושה של חשיבות עצומה. אני מרכז העולם. וברוך השם שבני אדם חשבו את זה, כי אם היו יודעים את האמת, מה שמקובל היום, היום כאמת, שאנחנו רק איזה גרגיר אבק קטנצ'יק בקוסמוס כמעט אינסופי, אז היה מייצר באדם ייאוש, ואז הייאוש הזה היה מונע מן האדם כל רוממות מוסרית, כל יראת שמיים לא הייתה יכולה להתפתח אם בני אדם היו מראש יודעים שאנחנו מבחינה פיזית כאבק דק בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא בחסדיו הגדולים הסתיר מאיתנו את הידיעה הזאת, כדי שנחשוב שאנחנו מרכז הקוסמוס ואנחנו ניקח אחריות מוסרית על העולם. ברגע שאדם אומר לעצמו בשבילי נברא העולם, אז הוא גם לוקח אחריות על העולם. אבל מצד שני, הידיעה הזאת מולידה באדם גאווה גדולה. אז הגיע הזמן, אחרי שמושגים של מוסר ויראת שמיים התפתחו כראוי, הגיע הזמן לגלות לאדם את האינסופיות של הקוסמוס, כדי לייסד בתוכו את מידת הענווה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא גילה את הדבר הזה כל זמן שהעולם עוד לא היה ראוי לידיעה הזאת. כן. אתה צודק שתמיד אצל יחידי סגולה הידיעות האלה היו קיימות.
הם חיפשו מרות, התקופות קודמות.
לא הבנתי, מה הם חיפשו?
מרות? כלומר, למה הם קיימים? למה הם חיים? למה הם...
ודאי ששאלו את עצמם שאלות גדולות כאלה.
אבל אחרי שקודם תשובות שזה חלק מהם, כאילו תנמל, למה? מה תפקיד העולם, איך הוא עובד, איך הוא מתפקד?
נו, אז מה?
כלומר, אולי כך תפקוד
ה... אני לא הבנתי את השאלה.
הרב אומר ש... רק
יותר
מאוחר,
כדור מורים לנו את ה... מדובר כשהם מושגים שיראת שמיים נקלטו בהמון. לא מדובר אצל יחידים. אצל יחידים, תמיד ההתקדמות של העולם אצל היחידים הרבה יותר מהירה. זאת אומרת, יש אנשים שמקדימים את דורם באלפי שנים. כן, אבל זה לא מה שמעניין לנו. אנחנו רוצים שהחברה האנושית תסתגל למושגים האלה.
אברהם אבינו עבד על זה, לא רק חברה האנושית.
אברהם אבינו עבד על זה. נו, אז מה? כי העולם עוד לא היה מסוגל לקלוט את זה. נכון, כלומר, אברהם אבינו היה יכול לגלות שיש אל אחד, זה הוא יכול היה לגלות. איך, מה הקשר, האמת היא זה הטראומטי. כשאברהם אבינו שבר את הפסלים, תאמין לי שזה גרם למשבר אמונה להרבה מאוד אנשים. נכון, אז זה סיכון מסוים, אבל גם זה לא הופיע בעולם עד שהעולם לא היה מוכן. למשל, הראב"ד שואל, מה גדלותו של אברהם אבינו שאומרים עליו שהוא היה הראשון שהאמין באל אחד? לכאורה זה לא נכון, קדם לו נוח וקדמו לו שם ועבר. אלא אומר הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, שנוח, שם ועבר לא לימדו את זה לאחרים. החידוש אצל אברהם היה שהוא היה הראשון שלימד את זה. מדוע הם לא לימדו ואברהם כן לימד? כי אברהם הופיע בדור שהשוק, ההלם של ידיעת אחדות האל, היה אפשר עדיין לסבול אותו. זאת אומרת, זה לא היה מערער לגמרי את כל החיים. אם ימי שם ועבר היו מגלים את זה, הכל היה מתערער. כן? זאת אומרת, כנראה שיש גם התפתחות באמונה, בגילוי האמונה, ויש גם התפתחות בגילוי המדע. כן.
זה קצת לא מסתדר לכאורה עם זה שנוח את ספינות התיבה 120 שנה.
מה הבעיה?
כי אם אין אמונה באיזה מישהו כולל שנותן
לך
הוראות איך
תחיות,
יכול להיות בעצם אדם שנעשה
את זה. לא, נוח כן היה כזה. הנביא בדור לא לימד את זה לעולם. זאת השאלה שהוא שאל.
אבל הוא היה אמור כן ללמד את זה לעולם.
לא, הוא לא לימד את זה לעולם. הוא לא לימד את זה. כלומר, נוח לא לימד סתרי תורה או סתרי האלוהות לעולם. הוא נתן לעולם לעבודה עבודה זרה. לא ראה צורך למחות בדבר. אף על פי שהוא ידע שהמציאות היא אחרת לגמרי, הוא כנראה סבר שהעולם לא יכול לקלוט את הידיעה הזאת. כן. כן, מי שרוצה לבוא ללמוד בבית המדרש יבוא. אבל בית המדרש איננו יוזם את מכון מאיר. זאת אומרת, הוא לא בא להפיץ החוצה את תורת השם. כן? אותו דבר אומר הרב קוק בקשר לתורת האבולוציה. תורת האבולוציה, אני לא בא לומר אם היא נכונה או לא נכונה מבחינה מדעית. כי מבחינה מדעית יש הרבה מאוד קושיות על האבולוציה שמאוד אוהבים בסמינריונים להעלות אותם על נס ולומר, הנה אתם רואים שיש סתירות פנימיות, אבל בינתיים לא מצאו הסבר מדעי יותר טוב. זאת אומרת, לא מצאו משהו שיכול להחליף את תורת האבולוציה. אז יש משהו, במקום דרוויניזם יש נאו-דרוויניזם, במקום נאו-דרוויניזם יש שיפוצים לנאו-דרוויניזם. אבל כל פנים, ההנחה שיש איזושהי התפתחות של המינים על ידי מוטציות ארוכות טווח וכדומה, בעיקרון היסוד הזה היום מקובל בקהילה המדעית, למרות כמה קושיות שיש על זה. עכשיו, הרב קוק בסיפור אורות הקודש חלק ב' מסביר שבעצם תורת האבולוציה היא נפלאה. היא נפלאה בגלל שהיא מרגילה את הנפש למחשבה שהייתה קיימת תמיד אצל גדולי ישראל, והיא מחשבת ההתפתחות בכלל. כן, אצל חכמי הקבלה, כשמדברים על בריאת העולם, לא מדברים על מעשה פתאומי, הוקוס פוקוס. לא, זה לא, הוא אמר, ויהי במובן הפשטני של המילה. אדרבה, חכמי הקבלה, תמיד לימדו שהעולם הוא תולדה של הדרגה. הדרגה של עולמות שהולכים ומתאבים עד שמגיעים אל המציאות שלנו. עכשיו, המחשבה הזאת היא מחשבה שנוגעת לתחום הרוחני, המטאפיזי. כלומר, המקובלים לא דיברו על העולם הפיזי, הביולוגי, כיצד הוא התפתח, אבל הם דיברו על משהו אבולוציוני בתחום הרוחני, המטאפיזי. הרב קוק אומר, אבל המחשבות האלה היו מחשבות של יחידי סגולה. ההמון לא רגיל לחשוב ככה. כשאתה שואל את ההמון, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז התשובה המיידית היא, לא היה כלום, והוא אמר, ופתאום יש הכל. כן? כמו במכה לקסמים, הופכים את אלוהים לקוסם גדול. עכשיו, המחשבה של התפתחות העולם הפכה להיות מחשבה פופולרית בזכות תורת האבולוציה. כלומר, הרב קוק נותן זכות עצומה לתורת האבולוציה בלי לפסוק אם היא נכונה או לא. אבל הוא אומר, יש זכות עצומה לתורה הזאת, כי היא מרגילה את הנפש ההמונית למחשבותיהם של יחידי סגולה של גדולי ישראל. כן, אהבה נקרא פה את הדברים. מהלך ההתפתחות, מהלך המחשבה של ההתפתחות שנתפרסמה בכל הסדרות לרגלי לימודי הטבע החדשים, עשתה מהפכה רבה. מדעי הטבע החדשים, הכוונה הביולוגיה, בחוג המחשבות הרגילות. כלומר, אצל האנשים הבינוניים זה עשה הרבה רעש, תורת האבולוציה. לא אצל יחידי סגולה. אצל יחידי סגולה זה לא עשה שום רעש. בעלי הדעה וההיגיון, שמעולם הסתכלו בסדרי ההשתלשלות דרגאיים, אפילו בהוויה הרוחנית המוזכרת בסקירה היותר נסתרה, שאין הדבר זר אצלם להבין במידת ההשוואה גם כן באופן זה, בדבר ההתפתחות החומרית של העולם המוחשי, שראוי שהדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשלות הרוחנית של ההוויה, שאינה מחסרת דרגה אחת בדילוג וריקניות. כלומר, מה שאומר הרב קוק, כשהמקובלים רואים את תורת האבולוציה, זה משמח את ליבם. כי הם אומרים, איזה יופי, ייתכן שבעולם, שהעולם הביולוגי גם כן מקביל למה שאנחנו כבר יודעים על העולם הרוחני. עכשיו, אם יתברר שתורת האבולוציה איננה נכונה, אנחנו אמנם נצטער, אבל לא נפסיק להאמין בגלל זה. זאת אומרת, ייתכן שתורת האבולוציה מבחינה מדעית תידחה. חבל. אבל היא לפחות הרגילה את העולם למחשבה ההתפתחותית. כן, זה דבר נפלא שאומר הרב. אם כן, אתם רואים עוד דוגמה לכך שההתפתחות המדעית תורמת להבנה יותר גדולה, הן בתחום המוסרי ואפילו בתחום התורני. יש לומר שהדברים עוד יותר רחבים כשאנחנו מדברים למשל על ההיסטוריה בכלל. הרי ידוע שב-150 השנה האחרונות, מאז שנת 1840 בערך, העולם עבר התפתחות מדעית וטכנולוגית שלא הייתה כמותה במשך אלפי שנים. כלומר, תוך 150 שנה העולם עבר שינויים כאלה שבמשך אלפי שנים לא היו. כן, מבחינה מדעית, מבחינה טכנולוגית, מבחינה מנטלית, מבחינה דמוגרפית ומבחינה פילוסופית ומבחינה פוליטית. כן, וזה לא רק בגלל שזו התקופה הקרובה אלינו, כי באמת העולם עבר שינויים עצומים מבחינת החוכמה ובמיוחד בהתפשטות של המושגים בהמון. והדבר הזה קורה בדיוק בתקופה שבה עם ישראל חוזר לארצו. כלומר, הציונות וגם מבשריה של הציונות התחילו לפעול גם כן בתקופה הזאת. האם יש קשר בין הדברים? ספר הזוהר אומר במפורש שכן. כלומר, ספר הזוהר מודיע בפרשת נוח שאחל משנת, וזה, הזוהר לא רגיל לתת תאריכים, אבל כאן הוא כן נותן, אחל משנת 600 שנה לאלף השישי. מה זה 600 שנה לאלף השישי? שנת תברש, שזה בגוית 1840. אומר הזוהר, החל משנת 1840, או החל משנת 600 לאלף השישי, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם למעלה ולמטה, וישראל יגאל. עכשיו, זה שהזוהר אומר מראש מה שיהיה, טוב, זה התפקיד שלו, כן? כי זה הזוהר. אבל השאלה היא, למה הזוהר קושר את שני הדברים, את ההתפתחות המדעית, יחד עם גאולת ישראל? כנראה שיש קשר עמוק. זה שוב לפי הלך הרוח של הרב קוק קשור. לא ייתכן שהגאולה לא תהיה מאורה בעל משמעות כלל עולמית. למשל, נתאר לעצמנו שמדינת ישראל הייתה קמה לפני אלף שנה. כלומר, בשנת אלף. לא, סך, בשנת 999. אז ייתכן שפה קורה קצת בלגן, כן? כלומר, הייתה פה מלחמה עם העמים מסביב. מה? לפני אלף שנה? הצלבנים קראו למדינתם ישראל? לא, קראו לזה ממלכת ירושלים. מה? לא. אני אף פעם לא שומע. אני אבדוק. אבל לפי זיכרוני, הממלכה הצלבנית נקראה ממלכת ירושלים. לא, נקראה ממלכת ירושלים. טוב, בסדר, יודע מה, לא נתווכח על זה. אני אבדוק באנציקלופדיה, אם אתה אומר. אבל אם זה לא נכון, בוא נתערב משהו. טוב, משנה. על כבנים, לפני אלף שנה, נגיד שהייתה קמה מדינת ישראל. אז היהודים היו מקימים והיה עושה קצת רעש בעולם, אבל השאלה אם זה היה משנה משהו אצל הפטגונים. הפטגונים, היו שואלים אותם, מה דעתכם על המדינה החדשה שקמה במזרח התיכון? אנחנו בכלל לא שמענו, אנחנו לא יודעים בכלל שיש מזרח התיכון. כלומר, האירוע של הגאולה היה הופך להיות אירוע לוקלי שנוגע לאיזו תרבות מסוימת. אבל כשגאולת ישראל קורית דווקא בעולם שבו החיבור בין חלקי האנושות הוא אפשרי בגלל ההתפתחות הטכנולוגית, המאורע של הקמת המדינה הוא בעל משמעות אוניברסלית. זה כדוגמה, כן? למשל, היום אם רוצים להזיז משהו בעולם, אפשר למשל לפרסם בסוכנות ידיעות כלשהי, גם אם זה לא נכון, שממשלת ישראל הניחה שני קרוונים על הר הבית. כן, גם אם זה לא נכון, אפשר לפרסם את זה בעיתונות, אוטומטית כל היציבות של כדור הארץ מתערערת. זאת אומרת, אפשר היום, וזה ודאי פרי של ההתפתחות המדעית, זאת אומרת, ודאי שיש משמעות עולמית לכל הנעשה בכל נקודה בעולם, כמובן כולל במדינת ישראל. אז זה לא במקרה, הזוהר אם כן כושר, אבל זה לא רק מבחינת היכולת הטכנולוגית של התקשורת, משהו הרבה יותר עמוק, המושגים על האלוהות נעשים יותר טהורים, המושגים של המוסר מתבררים יותר ויותר בזכות ההתפתחות המדעית, ולכן המאורע של גאולת ישראל הוא גם בעל משמעות יותר עמוקה בתחום המוסרי והמטאפיזי. אבל בואו נחזור לעניין שלה. כן? אם כן, אומר הרב קוק, ודאי שיש קשר, אולי נוסיף עוד נקודה באמת, לפני שנחזור לעניין הקודם. יש תחום עוד יותר עמוק שבו אנחנו מוצאים קשר בין תורה לבין מדע. וזה בדבר התפיסה של ראשית העולם, מה שנקרא אצל חז"ל מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ישנה הנחת יסוד של תורת משה, והיא שהכל, ממש הכל, מוסבר על ידי דבר אחד, והוא שמע ישראל, השם אלינו השם אחד. הדבר הזה מסביר את הכל. אבל הידיעה הזאת שהגיעה אלינו על ידי הנביאים, הידיעה הזאת איננה מבוררת בתחום המדעי. כלומר, המדע איננו מצביע על כך שהשם אלוהינו השם אחד, זאתי הנוסחה הכוללת של כל המציאות. מה? אבל יש במדע שאיפה לזה, בדיוק. זה מה שנקרא היום תורת השדה המאוחד, כן? שמחפשים איזושהי נוסחה כוללת לכל הפיזיקה כולה. כמובן, זה לא מספיק. גם אם ימצאו, צריך גם להסביר נוסחה כוללת לכל הפיזיקה ולכל הכימיה ולכל הביולוגיה ולכל האומנות ולכל הפוליטיקה, משהו כולל. אבל יש כיוון כזה שמתפתח במדע, כך שניתן לומר שיש פה איזה מפגש בין הנבואה לבין החוכמה על ידי גילוי האחדות הפנימית שבהוויה. כלומר, יש איזשהו תפקיד למדע להגדיל את המושגים הרוחניים שלנו, להרחיב אותם. ייתכן מאוד גם שחלק גדול מההתפתחות המדעית הוא פרי ההשפעה של תורת משה. למשל, היום יש איזו הנחה אצל כל הפיזיקאים שבעולם שחוק פיזיקלי הוא נכון בכל הקוסמוס, בכל מציאות הוא נכון, דבר שאצל הקדמונים ביוון בכלל לא היה ברור. למשל, לפי אריסטו בפיזיקה יש חוקי פיזיקה למה שמתחת לגלגל הירח וחוקים אחרים לגמרי לגלגלים, לגלגלי הכוכבים, וזה בכלל לא אותה פיזיקה. אבל הנחת היסוד של המדע היום היא שיש חוק אחד כללי לכל. שאלו פעם את איינשטיין, אלברט, שאלו אותו, מניין לנו שישנה אחידות בהוויה? ואז הוא ענה, זאת אמונה. אבל מי הוליד את האמונה הזאת בעולם? האומה הישראלית גילתה את זה. זאת אומרת, יש איזה יחסי גומלין בין התורה לבין המדע, במובן היותר אצילי והיותר כולל של המילה, לא במובן של האם יש התאמה בין הסיפור הזה של התורה לבין איזה אמת מדעית. בתפיסה הכוללת, המדע והתורה תורמים זה לזה. אני מקווה שזה ברור, כן? טוב, אז אפשר להמשיך. עכשיו בואו נחזור לסיפור שלנו עם הקוף. כן? השאלה היא, מדוע, זה כאן הרב קוק דן בשאלה הזאת, מדוע ההמון עדנו אוהב את תורת האבולוציה? כלומר, אם יחידי סגולה דווקא מזדהים עם התורה הזאת, מה גורם להמון לא לקבל אותה? מה ההפרש בין התפיסה של יחידי סגולה לתפיסה ההמונית? אז ישנה תשובה ראשונה. התשובה הראשונה, כשאתה שואל את איש ההמון, איש ההמון יקר, מדוע אתה מתנגד לתורת האבולוציה? אז התשובה הראשונה היא לא נכונה, אבל זו התשובה הראשונה שנשלפת, כי בתורה כתוב הפוך. כן? כלומר, תורת האבולוציה אומרת שהאדם בא מן הקוף, אילו בתורה כתוב אחרת, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, או כתוב שהאדם בא מן העפר. אז איך אתה יכול להגיד כמו שהם אומרים? יש גם לפעמים טיעון מוסרי. איך ייתכן שנזר הבריאה יבוא מקוף? כבר בטיעון הזה יש מה לדבר. אז מה, בוץ זה יותר מכובד מקוף? הרי יש סתירה. בסמינריונים למעמד האישה לפי היהדות אומרים כך, אומרים, אתם יודעים, התורה חושבת שאישה היא יותר מן האיש, וזאת בגלל שלפי הסיפור של התורה האדם נברא מן האפר, האפר זה דומם, ואילו האישה נבראת מן האיש, מייצור כבר חי. אם כן, האישה גדולה מן האיש לפי היהדות. אחר כך, סמינריון הבא על תורה ומדע. מה אומרים לך? איך אתה יכול להגיד שהאדם בא מן הבוץ? זה מן הקוף. הרי הוא נזר הבריאה. זה יותר טוב שהוא יבוא מן הבוץ. אז לפני כן, אבל אתמול אמרת לי על בסיפור על מעמד האישה שההפך, זה יותר נעלה לבוא מייצור חי מאשר לבוא מייצור דומם. אז אחת משתי אפשרויות, או שמה שאמרת היום זה לא נכון, או שכשאתה אמרת שלפי היהדות האישה היא יותר גדולה מן האיש, זה רק היה לצורכי הסברת חוץ. אבל באמת אתה לא מאמין בזה. אני נוטה לפעמים, אבל זה קצת מרושע, להסבר השני. אבל לא שאני חושב, שבסמינריונים חושב. על כל מיני. אבל בואו נחזור לטיעון. מהי הסיבה האמיתית להתנגדות של ההמון לתורת האבולוציה? וכאן הרב קוק יגלה לנו סיבה שלישית יותר עמוקה. אבל קודם כל היא מתייחסת לטענה הראשונה. ההמון לא הסכין להבין את ההתפתחות ברעיון שלם ומקיף, ולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחני. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות. אבל בואו נחזור לטיעון. מהי הסיבה האמיתית להתנגדות של ההמון לתורת האבולוציה? וכאן הרב קוק יגלה לנו סיבה שלישית יותר עמוקה. אבל קודם כל היא מתייחסת לטענה הראשונה. ההמון לא הסכין להבין את ההתפתחות ברעיון שלם ומקיף, ולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחני. לא הכבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות מכבידה היא העמדת המחשבה ההמונית על מכונה. זה לא נכון, זה לא בגלל שהפסוקים אומרים הפוך. מלאכה זו נוחה היא מאוד. הכל יודעים שהמשל, החידה והרמז שולטים בעניינים הללו, שם כבשונו של עולם. בכל מקום, וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה, שמקרא זה או מאמר זה הוא בכלל סתרי תורה, שהוא נעלה מפשוטו ודעתו מתיישבת. זאת אומרת, אם אתה אומר להמון, פסוק זה, זה לא כפשוטו, זה משל, בסדר, עובר הלאה, זה משל, הוא יודע שלא צריך להבין זה כפשוטו. כן, האוזן של ההמון כבר התרגלה לדבר הזה. אז מה קשה לו להמון לומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם מן האפר, זה משל? זאת לא הבעיה. יש כנראה משהו אחר שמתנגד בנפש לתורת האבולוציה. אומר אחרת, אבל איך להתאים את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ודליגה שהיא מצלת את המחשבה מלשוטט במשהו רחוק מחוגה בהיפגשן עתה עם החטיבה החדשה של ההתפתחות ההולכת ומפרסמת וכובשת מקום בלבבות, להזיד צריכה הצרכת אורה מרובה. מה אומר הרב? אני מתרגם את זה לעברית פשוט. הרב אומר, הרעיון עצמו שהקדוש ברוך הוא פועל על ידי התפתחות, זה ההמון לא יכול לקבל. הוא מעדיף דילוג, הוא מעדיף אוקוס פוקוס. זאת אומרת, ההמון נוח לו לצמצם את המחשבות שלו על ידי האמירה שהקדוש ברוך הוא מדלג. כלומר, הרעיון שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה הדרגתית, זה מה שקשה להמון. לא בגלל הפסוקים. מה? למשל, הטענה הזאת, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז למה הוא הולך לאט? כן? או למשל, אגב, אותם החוגים שמתנגדים לתורת האבולוציה, וגם מתנגדים לציונות מאותה הסיבה. כלומר, אי אפשר לומר שהגאולה באה בהדרגה. כשיש גאולה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בבת אחת. מוציא אותך מברוקלין, מביא אותך ישר על ענן זוהר, ברקע יש המשיח של הנדל, ואתה מגיע אל מקדש זוהר שיורד מן השמיים. כלומר, זה מוכרח להיות, אחרת זה לא גאולה. כן? אז אותה צורת מחשבה באה לידי ביטוי גם בהתנגדות להתפתחות. כן.
אז יש
לפי אותם טוענים, אדם הזה יכול לברא את העולם ביום אחד, ברגע אחד.
נכון, בוודאי. אז יגידו לך, אנחנו לא מבינים בזה, וזהו, גמר. נכון, זו, השאלה הזאת היא נכונה. כן.
רב,
כן.
אתה דוחה על את האפשרות שבכל
מבחינה,
איכשהו, גם אם יש תופעה כזאת חומריות שסברו לפרשת
בראשית? תראה, כל פרשת בראשית, יש בכל הפסוקים של התורה, יש כידוע שתי רמות לפחות של הסבר, פשט וסוד. זה דבר ידוע. חז"ל אמרו לנו במסכת חגיגה שבפרשת בראשית יש רק סוד ולא פשט, ולכן לא ייתכן לתת הסברה חומרית לנעשה במעשה בראשית. אפשר, כן, לומר שיש הקבלה. למשל, יש יהודי אחד, פרופסור אבי עזר באוניברסיטת בר אילן, כתב ספר בראשית דברה, שבו הוא מסביר את פסוקי התורה על מעשה בראשית על פי המדע של זמננו. כן, הוא מסביר הכל, המפץ הגדול נמצא שם והאבולוציה, הכל, התרחבות היבשות, התרחקות היבשות, הכל הוא מסביר. אבל אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל הרבה יותר סביר לומר שיש הקבלה בין התיאורים הרוחניים של פרשת בראשית לבין מה שהמדע חוקר. אבל קשה לומר שהתורה בכלל דיברה על העולם החומרי.
אני אגיד לך מפה לי, כן. בגלל אותה אחדות, אני אשתית חייב לראות גם את אותו ביטוי, אותו ביטוי מטאפיזי שקיים להיווצרות ולהגיע אלוקית, חייל אמור אותו ביטוי בכל.
אני אגיד לך, הבנתי מה שאתה אומר, אבל תראה, אני עוזר על השאלה כי לא כולם שמעו. אתה אומר, בגלל האחדות של ההוויה, אני מוכרח לראות בכל זאת, גם בתורה, למרות שהיא עוסקת בעיקר בתחום הרוחני, אני חייב לראות גם את הביטוי הפיזי. נכון? ככה אתה אומר.
אני אומר שבמהלך המטאפיזי שקיים, שהכל התחיל, בשבילה, אני לא יודע מה שהיה שבילה,
תקדים כל מיני, אני רוצה להשתמש.
יש להם ביטוי,
גם מבחינה חומרית. אתה אומר שיש להם ביטוי, בסדר. אז אני לא מתנגד לזה שכל העולמות הרוחניים יש להם ביטוי בתחום החומרי. השאלה אם התורה דיברה על התחום החומרי. השאלה אם התורה דיברה על זה, או שאיש המדע לומד את זה.
זה לא צמצום על זה שאתה אומר ש...
לא, פשוט מהנחה פשוטה. וכאן, זה נוגע לשאלה אחרת, שגם כן היא נסחבת הרבה בעולם הדתי, וזה שאנשים חושבים בטעות שהתורה כוללת את הכל. בעולם לא מצאנו בחז"ל ביטוי כזה, וזה גם לא הגיוני. אם התורה כוללת את הכל, אז לא היינו צריכים ללמוד שום דבר, רק תורה. ועובדה שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים מהתורה. מה? זה מה שאומרים, אבל זה שקר. מה? אתה יכול, תמצא לי רב אחד ממשה רבנו ועד הרב דב ביגון. תמצא לי רב אחד שלמד משפט אחד בפיזיקה מהתורה. אני מתחייב לתת לך 100 שקל.
בהחלט הייתה נטייה חזקה מאוד ומגמה ברורה מאוד להתעסק אחרת בתורה. ואם אתה מוריד ומנתק מהתורה את המדע והאומנות וכל שאר התחומים, אז נשאר לנו רק דבר אחד.
תראה, התורה זה גילוי רצון השם. התורה זה לא ספר אומנות, זה לא ספר כימיה, זה לא ספר רפואה. הנה, הרמב"ן אומר לך את זה. הרמב"ן גם היה רופא, לא רק הרמב"ן, גם הרמב"ן. הרמב"ן היה רופא, והוא אומר לך, התורה אינה ספר רפואות. או למשל, יש הרבה רפואות מובאות בתלמוד. כתוב שמי שיש לו כזה כאב, צריך לעשות ככה וככה. כל מיני תרופות משונות מכל הסוגים. שאלו את רבנו ההיגאון. רבנו ההיגאון היה בכל זאת אני חכם, לא? רבנו ההיגאון, שאלו אותו, האם אפשר לרפא לפי הרפואות שכתובות בגמרא? ואז הוא אומר, אסור. והסיבה היא, משום שרבנן לאו אסוותא ננהו, שחכמנו אינם רופאים, כך הוא אומר. אז מה שהם הביאו דברי רפואה, הם הביאו דברי רפואה מקובלים בזמנם.
מה
זה
חכמים פוסקים?
מה? חכמים הם פוסקים בתורה, אבל הם לא רופאים. הנה, רבנו ההיגאון, שלא חשוד אצלי על שום דבר רע, אומר לך שחכמים אינם יכולים לפסוק בענייני רפואה, אלא זה שהם הביאו רפואות בגמרא, כי זה הרפואה שהייתה מקובלת בימיהם. אם הרפואה התפתחה, זה משתנה. לא?
מה הסיבה?
אז זהו, הם רצו להיטיב. חכמים רצו להיטיב עמך. אז הביאו לך גם דברי רפואה מקובלים בזמנם. הנה, כשכואב לך הראש, קח כדור כזה. אבל הם לא אמרו שזאת אמת על פי תורת משה. גם תורת משה לא התעסקה בשאלה הזאת, כן.
בקשר להדיעות שהבנו לפני...
סליחה?
בקשר להדיעות, הרב חושב שהעמוד חושב שמאמין בפשטאות של הוא ברא הדרגתית את העולם?
לא. ההמון חושב שהקדוש ברוך הוא ברא בפתאומיות.
אז מה מפריע, אבל
השתמע ממה שאמר הרב, שהוא מפריע להמון, שאם הקדוש ברוך הוא אותו יכול, למה הוא עושה על הרב?
נכון, נכון.
אז איפה הסילה?
לא, כשהם שומעים, לא, לא. אמרתי, כשההמון שומע על הדרגתיות, הוא דוחה את זה בגלל הקושיה הזאת. זה הכוון.
אבל מאיפה שומע? הרי לפי הפשט, כאילו לא, הפשט לא מקשיר על האמונה הזאת.
לא, הפשט לא, אבל הוא שומע מאנשי מדע. לא, אבל כשההמון שומע מאנשי מדע, הוא שומע מאנשי מדע שיש אבולוציה, זה מפריע לו, כן? לא, במיוחד גם בגלל העניין של נזר הבריאה. אבל האמת היא, אנשים צריכים פשוט לשאול את עצמם. ממה הגוף שלהם מורכב? בין היתר מתפוחי אדמה? כלומר, כל מי שאכל צ'יפס, ואחר כך הוא חושב, הוא אומר דברי תורה בזכות הצ'יפסים שהוא אכל, הוא צריך לדעת שהצ'יפסים שלו מדברים דברי תורה עכשיו. זאת אומרת, אין שום סתירה בין העובדה שיש הזנה מההתפתחות הטבעית, לבין העובדה שאנחנו חלק אלו הממהל. זה שני דברים שונים. כן? איך אמר פעם הרב שלמה אבינר? זה לא משנה מאיכן בנו, העיקר שיצאנו מזה. עכשיו, הייתי רוצה, בזמן שנשאר לנו, ויש לי עוד הרבה מה לומר, אני לא נספיק את הכל, יש בפרשת בראשית, כפי שאמרנו, הייתי רוצה ללמוד איתכם שני פסוקים בפרשת בראשית, רק שניים, אבל לראות דוגמה של התאמה, של הקבלה בין העולם הרוחני לעולם הפיזי. למשל, נאמר בפרשת בראשית, פרק א', פסוק כף ד', ויומר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה, ויהיכן. אני חוזר פה על הציווי. הציווי של הקדוש ברוך הוא היה, או המאמר של הקדוש ברוך הוא היה, תוצא הארץ, ואז יש רשימה של דברים שהארץ, כלומר הטבע, צריכה להוציא. ויש לנו שמה ארבעה דברים. האחד, נפש חיה למינה. שתיים, בהמה. שלוש, ורמס. ארבע, וחייתו ארץ. כן? אני חוזר, נפש חיה, בהמה, רמס, חייתו ארץ. לאחר מכן, התורה בפסוק כף ה' מסבירה מה קרה בפועל. יש הפרש בין מה שהקדוש ברוך הוא אמר לבין מה שקרה. מה קרה? ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. אם כן, בפועל נוצרו רק שלושה דברים ולא ארבעה. איך להסביר את זה? יש משהו שלא נוצר. מה הוא ברשימה? נפש חיה. כן, הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ נפש חיה, ולא יצא נפש חיה. יצאו רק שלושה דברים, בהמה ורמס וחייתו ארץ, נפש חיה לא נבראת. למה? מה זה הנפש החיה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא?
זה האדם הראשון.
האדם, אתה אומר. מניין לך?
כתוב שם
בפסוק... בפרק ב' פסוק ז', נכון? ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ נפש חיה, הכוונה לאדם, נכון? מה, מתי? בנפש חיה? לא, לא כתוב שם. אבל כתוב, ותוצא הארץ בהמה ורמס וחייתו ארץ, וירא אלוהים כי טוב. כלומר, למרות שלא יצא בדיוק מה שרצה, לכאורה, בכל זאת, כי טוב. אבל יש משהו עוד יותר בולט מההוכחה שהבאת. מיד אחרי זה נאמר, ויומר אלוהים נעשה אדם. כלומר, כאילו הקדוש הוא אומר, מכיוון שהארץ לא הצליחה לבדה ליצור את הנפש החיה, אז נעשה אדם. מה זה נעשה? מה זה לשון רבים, הנון הזאת? אני והארץ נעשה ביחד את האדם. ככה מסביר הרמב"ן. הנה הרמב"ן, חכם גדול, מסביר לנו שכשהקדוש הוא אומר נעשה אדם, הכוונה, מכיוון שהארץ לבדה לא הייתה מסוגלת לברוא את האדם לבדה, אז נעשה אדם. אבל מה לא יכלה הארץ לעשות לבדה? לא את כל האדם, כי חלק מן האדם הארץ יכולה לעשות. החלק הנקרא נפש חיה, את זה הארץ לא יכולה לברות. מה זה נפש חיה? נפש חיה כוונה מה ששולט על הטבע, מה שמסוגל לבחירה חופשית, לבחירה מוסרית בין טוב לרע. זה לא יכול לבוא מן הטבע. ולכן התורה דווקא ציינה את הכישלון של הטבע דווקא בתחום הזה, בתחום של העליונות המוסרית של האדם על הטבע, זה הארץ אינה מסוגלת לעשות. לעומת זה, האדם כבריאה חכמה, כבעל חיים מפותח, כקוף גאוני, זה כן הטבע יכול לעשות. למשל, היכולת של האדם לשלוח טיל לירח, זה לא שייך לנפש חיה שבו, זה שייך לכישרון הטבעי שלו. אבל היכולת של האדם לבחור בין טוב לרע, זה שייך לתחום הנקרא נפש חיה. עכשיו, אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, נשאלת השאלה, כיצד מכנה התורה את האדם ללא נפש חיה? כלומר, ללא חלק אלו הממעל. מה יהיה השם של הבריאה הזאת? נחש. אז התורה נותנת לזה תשובה בפרק ג' פסוק א', היא קוראת לו נחש. נכון? מפורש, כן? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? מה? חכם, נכון? שון עורמה. כן, כך מתרגם אונקלוס. וחיביה הווה חכים מכל חיבת ברה. הנחש היה ערום, מתרגם חכים, זאת אומרת חכם, מכל חיית השדה. זאת אומרת, שהבאמה, החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים בעולם, מי? האדם. כן? אז אם כן, שהתורה אומרת נחש, היא מכוונת לאדם. לאדם הטבעי, כלומר בעל השכל הטבעי, שכפי שציינתי מסוגל גם לייצר מחשבים ולשלוח טיל לירח. זה כן. זה נקרא עדיין בתחום של הנחש. הנחש, למה נקרא נחש? יש הוא מנחש. הרי מה עניינה של החוכמה? לגלות את הצפון. אז הנחש מנחש. אבל יש תחום נוסף שבהגדרה לא יכול לבוא מן הארץ, הוא מוכרח לבוא מן העליונים, זה הנשמת חיים שבאדם, כלומר אותו חלק המרומם את האדם מעל הטבע, והתורה מכנה אותו בשם נפש חיה, וזה צריכה להיות שותפות מן העליונים בתוך הטבע, וזה היצירה המיוחדת של האדם. כלומר כך שאפשר לומר שתורת האבולוציה מתארת את כל מהלך ההתפתחות של האדם, מן האמבה ועד הנחש, ומה שאיננו מתואר בהסברה המדעית, וזה גם לא יכול להיות מתואר שם, זה אותו ניצוץ אילאי שנותן לאדם אוטונומיה ביחס לטבע. כן? זה, אתם מבינים איך שהתורה כאן מתארת לפנינו עובדות בשפה מדעית כביכול, אבל היא מתכוונת ללמד אותנו עובדות ערכיות ולא עובדות מדעיות, לא של תיאור כיצד נברא הנחש וכיצד הופיעו שתי עיניים במרכז הפנים של האדם וכדומה. ברור? זה רק כדוגמה, כיצד לקרוא את התורה. כן.
יש משהו שהאבולוציה אומרת שהכל בעצם תהליך אקראי.
אקראי. זה שאלה מעניינת, מה שאתה שואל. פה אתה נוגע בנקודה מאוד עמוקה. המושג של המקריות. וכאן, שוב אנחנו נוגעים פה בשאלה רצינית. הרבה פעמים אתה שומע ביקורת על תורת האבולוציה ובכלל על שיטות מדעיות שונות שאם זה כך אז הכל במקרה. אבל יש הבדל גדול מאוד בין שני מושגים קרובים אבל שונים, בין מקרה לבין אקראיות. כלומר, לומר שהכל במקרה זאת עמדה פילוסופית, השקפת עולם. כלומר, האם יש מי שמנהל את העולם או לא? מי שאומר שיש מישהו שמנהל את העולם אומר שיש השגחה. מי שאומר שאין מי שמנהל את העולם אומר הכל במקרה. בסדר? זה נקודה אחת. ובזה יש ויכוח בין המאמינים לבין הכופרים. עכשיו, בתחום המדעי יש לנו משהו אחר. איך העולם מתפקד? העולם. בין שתאמר שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, בין שתאמר שאין מי שברא אותו. אבל אנחנו, תלמידי משה, המאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך העולם שהקדוש ברוך הוא ברא מתפקד? האם על ידי הכרחיות של סיבתיות או על ידי אקראיות? כלומר, האם כשהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו הוא משתמש במשחקי ג'ולות אקראיים, או שלקדוש ברוך הוא יש שרשרת קבועה מראש כיצד הדברים צריכים להתפתח? ברור? ייתכן מאוד לומר שאדרבה, האקראיות שיש בתורת האבולוציה מסייעת יותר לאמונת ההשגחה. כי אם הכל אקראי ובכל זאת יצא מזה האדם, אז יש השגחה נפלאה בתוך זה. למשל, הנה, תורת הקוונטים גם כן מניחה איזה מין אקראיות לתוך המציאות, וזה נפלא, זה מראים כן שיש השגחה בתוך הבלגן הגדול הזה. לעומת זה, אם תאמר שההתפתחות של העולם, כל מה שקורה בעולם הוא על פי הכרחיות סיבתית קבועה מראש, אז אין מקום להשגחה להתערב.
זה לא הייתה, העיקר הוא שהטענה היא שהכל יכול לקרות גם בלי
זה. זאת שאלה שהמדע לא יכול לחקור אותה, האם הקדוש ברוך הוא מתערב או לא. כי השאלה האם יש מישהו שהגה את כל זה מראש או לא, היא לא שאלה שהמדע יכול למדוד אותה בכלל. זאת שאלה שהנבואה יכולה לענות עליה.
אם אדם אומר לי, תשמע, הכל
יכול
לקרות סתם,
למה לא? באמת, הכל יכול לקרות סתם, וזה נפלא שזה קרה בהשגחה. מה? אני לא מבין את הסתירה בין הדברים. כן. נכון. למה? אתה שואל, האם לפני עץ הדעת, אכילת עץ הדעת, האדם לא ידע בין טוב לרע? אתה שואל, האם לפני עץ הדעת האדם ידע בין טוב לרע או לא? זאת השאלה שלך. איך אתה יודע שלא הייתה? כלומר, אתה מניח, בשאלה שלך, במקום לשאול שאלה, אני רציתי להציל אותך, אבל אתה לא רוצה. אז אתה מניח שבעצם האדם ידע להפקיד בין טוב לרע רק אחרי החטא. אז זה לא נכון. מה? ברור שהאדם יבחין בין טוב לרע. הרי אם הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, אמר לו, אל תאכל מזה, אל תאכל מזה. אז הוא כבר מבחין בין הרצוי ללא רצוי. אז הפואנטה של החטא, כמו שאתה אומר, זה משהו אחר. צריך ללמוד. מה היה חטאו של אדם הראשון, מה זה גרם וכו'. כן, מה אתה אומר? טוב, זהו להערב.